ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הורות זה כל הסיפור. פודקאסט שמביא סיפורים אנושיים מרתקים על המסע המאתגר להפוך להורים ועל חוויית ההורות עצמה.
אני אביבית אייק באור, מרצה, מנחת סדנאות ומאמנת אישית בתהליכי פריון.
ואני דנה יוסיפוביץ', מאמנת ומלווה אימהות בתהליכי צמיחה ומנחת סדנאות על הומור בהורות.
בכל פרק נצלול לסיפור החיים של המרואיינים והמרואיינות, ונקשיב לדילמות ואתגרים שעמדו בפניהם, הדרכים שבהם התמודדו, התובנות שהתגבשו, ונקבל עוד נקודות מבט על הנושא.
יצרנו את הפודקאסט כדי לגלות שכולנו חווים וחוות את אותם הדברים, להבין שאנחנו לא לבד, לקבל כלים פרקטיים והשראה מסיפורים של הורים נוספים על המסע ההורי המאתגר והמופלא. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו. שלום ובוקר טוב, ושלום אביבית, יקירתי, מה נשמע?
אהלן, אהלן, הכל טוב.
איזה כיף להיות כאן בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, שזה מרגש רק מלומר את זה כל פעם מחדש. והיום אנחנו מארחות אורח יקר לליבנו, שכיף מאוד שהוא פה איתנו, ויש לו סיפור בעיניי מאוד ייחודי ומרגש להביא, ודמות בפני עצמה מפתיעה ומעניינת. אז שלום לידי, קרן היקר, ובוקר טוב, מעניינים.
אהלן אהלן, מעניינים.
מעולה, מעולה, מעולה. אז אני אציג אותך קצת רק ככה במשפט או שניים, ואחר כך אנחנו נצלול פנימה, ואתה תשפוך ותספר ותביא ככה יותר. אז נגיד שאתה קודם כל אבא, אני חושבת לפני הכל, אבא לאורי ולמעיין, ונשוי, נשוי ליפית, ובזמנך הפנוי מומחה לעמידה מול קהל, ומנחה קורסים והרצאות וכנסים, ופודקאסטר, לא פחות מכל זה נראה לי, שזה גם ככה עם נפח משמעותי, נכון? בעשייה?
כן. לגמרי.
וזהו, ובטח יש עוד כמה כובעים, אבל אחר כך אם תרצה תשפוך לנו ותספר לנו יותר.
נראה לי זה מספיק כובעים.
בהחלט.
אני גם בן של, אח של, אני יודע מה,
גיס של, שכן של.
כשהייתי בסיני קראו לי אבו מעיין, אני אבא של.
נכון, נכון.
לא, לזה אמרנו.
כן, עם זה התחלנו, אבל אבו של זה גם נשמע טוב. טוב, אז עדי, קודם כל אנחנו נשמח אם ככה, תספר לנו, אתה תציג את הסיפור האישי שלך, ובהקשר של ההורות, איך הגעת למסע הזה, למקום הזה, איך נכנסת?
אז אני בן 47, וההורות אצלי הגיעה מאוחר. אני יודע, אחרי טיול הגדול, חזרה לארץ, לחפש את עצמי, רווק נצחי בתל אביב, עזבתי בגיל 30 לארצות הברית, הייתי שם 8 שנים, חזרתי עם חברה כבר עם 5 שנים, 4 שנים, לא זוכר כבר, נפרדנו בארץ, הכרתי את אשתי. אחרי זה ובערך בגיל 42 נולד לי הבן הראשון. אשתי הייתה אז בת 37, ועברנו המון המון איסורים בדרך, היה שם קושי באמת, לא, לא, לא כיף, לא האמנתי שזה מה שאנשים עוברים, אבל מסתבר, ובשנתיים וחצי אחרי זה, זה מעיין, נולד ראשון, ואורי אחרי זה נולדה שנתיים וחצי אחרי זה, היום היא בת 2 ו-4 חודשים, הוא כבר בן 4.5, משהו כזה, וגם שם הייתה לי סגה לא נעימה, אני יכול להגיד שהלידות, אני לא יודע כמה זה טראומטי עבור נשים, עבור גברים לפחות, עבורי, זה היה אחד הדברים הכי טראומטיים שחוויתי, אין לי את החוויה המתקנת, לא הייתה לי את זה. אז זה ככה בקטנה, עוד מעט אולי אני אכנס לכל דבר.
אבל לא, לא. אז בעצם, אתה אומר ש, אם אני הבנתי נכון, חשבת כמו רובנו שלוחצים על פליי, נכון? ברגע שרוצים ילד, ופשוט יש הריון וילד שככה, הרבה אנשים בתמימות חושבים שככה זה עובד, כי ככה זה נראה מהצד, אבל בפועל, אתה אומר, היו איסורים בדרך, אז רגע שנייה נלך אחורה, ותספר רגע אולי על, קצת על ה... איפה האיסורים האלה הגיעו, בכניסה להיריון, מה עברתם שם?
אז בגלל שהתחלנו יחסית מאוחר, הכרנו יחסית מאוחר, אני הייתי פחות או יותר בין 38-9, יפית הייתה פחות או יותר 33-4, לא זוכר בדיוק, כל הנשים עכשיו אומרות, מה, הוא לא זוכר מתי הם התחילו לצאת, חבר'ה, אנחנו בערך 7 שנים ביחד, אז, ואז באיזשהו שלב, די מהר, יחסית, עוד הפעם, שנה, שנתיים, כבר התחלנו לחשוב על כניסה להיריון וכאלה, וניסינו, ועשינו בדיקות, ואני עשיתי בדיקות זרע, כי לא הצלחנו להיכנס, והיא עשתה בדיקות מה שאתם עושות שמה, וביציות וכל מיני כאלה, וגילו שיש שם מעט מאוד ביציות, וגילו שיש איזה משהו גנטי שעובר בזה, עכשיו זה נורא מצחיק, כי יפית יש לה 5 אחים, הם 6, כאילו 6, האחרונים היו 3, הם היו 4, כאילו הילד הרביעי יצא 3, הם 6 אחים, אז מי חושב על בעיות פריון כשיש לך 6 ילדים במשפחה, זה לא יכול לבוא ממנה, אבל מסתבר שבגלל שאימא שלה עשתה את ילדיה בגילאים מאוד צעירים, לא הייתה לה את הבעיה הזאת. וזהו, אחרי שגילינו את זה, אז קודם כל הודענו לכל המשפחה שהם צריכים גם לעשות בדיקות לאחיות, וגילו שם גם כן. כן. זהו, ואז הלכנו, התחלנו לעשות כל מיני טיפולי פוריות, ואני לא אשכח את התקופה הזאת שפשוט אני הסתכלתי, שולחים אותך עם כל מיני מזרקים הביתה וכל מיני בקבוקונים קטנים, ואובך, תכניס את זה לפה, תעביר את זה לפה, תערבב, ואז אתה צריך לתקוע את זה בתוך הבטן, ואני אומר ליפית, כשאני לא אשכח את הערב הזה, אני יושב שם ואני אומר לה, את בטוחה שאנחנו אמורים לעשות את זה? לא אמור להיות פה רופא עכשיו לידי, מישהו, אחות, משהו.
מינימום אחות, כן.
כן, משהו, זה לא הגיוני. לי, איך, לא נתנו לנו את ההכשרה, ואת אומרת שאני אתקע את זה לך בתוך הזה. עכשיו, זה קשה, זה לא קל לתקוע את זה. כי אני אומר, לא הגיוני, זה לא הגיוני. אני אמרתי לה, איך נעשה את זה? ועשינו את זה, והיה פעם אחת שדקרתי את עצמי באצבע, וכאילו בעיה, אמרתי, מה זה? זה לא... מה רוצים מחיי?
זה קורה לטובים ביותר, תרגיש בנוח, באמת.
לא, אבל אף אחד לא, זה לא קיים בתודעה, כאילו, זה לא שמדברים על זה, אתה בטוח שאתה לבד בסרט הזה, זה לא...
אגב, זה משהו מאוד מאוד יפה, שאתה מדבר על הנושא הזה, על הקול הגברי הזה, בתוך טיפולי הפריון, שזה משהו שהוא מאוד מאוד לא מדובר, ולא לא בחוץ, וקצת שקוף הנושא הזה, תמיד זה אנשים בפרונט, ואלף זה שינוי מרענן, זה נותן לגיטימציה גם לגברים אחרים,
אני מחובר לצד הנשי שלי.
הכי טוב, באמת, זה הצד הכי טוב, אני אומרת לך.
סבא.
ורצינו לשאול אם כבר בתקופה כשחוויתם את זה, כבר אז דיברת על זה בכזו פתיחות, או שזה רק עכשיו בדיעבד ומרחק מהסיטואציה?
אני אין לי בעיה לדבר על זה. מה, לא הייתה לי בעיה לדבר על זה אז. יפית פחות אוהבת לדבר על זה, היא לא אוהבת לחלוק את זה עם העולם. אני חושב שזה פשוט... שוב פעם, נותן כוח לאנשים אחרים גם להבין שהם לא לבד בסיפור. אני חושב שאגב, יש וקום בעולם הזה, וצריכים להיות אנשים שמלווים אנשים כאלה בעיניי. זה בעיניי יש פה וקום, גם ברמה כלכלית וגם ברמה של נחיצות עבור אנשים, זה תמיכה נפשית בדבר הזה. מה גם שאתה גם צריך לעשות סקס בזמנים מדויקים.
לתזמן
את הדבר הרומנטי הזה, ואתה, אוקיי, היום ה-30 בחודש, והשעה 20:00, זה הזמן. אני מסתכל למטה, אני אומר, הוא לא חושב שזה הזמן, זה לא המצב, כאילו, איך אני עכשיו, וואו, אוקיי, בואי, יאללה, ואנחנו כולנו, שנינו בבאסה, כאילו, ואתה צריך לייצר מזה אהבה, והיו מלא אכזבות, וכל פעם אתה עושה את זה, ואז אתה הולך, ומרדימים אותה, ומחדירים את זה, וזה לא נתפס, וכל פעם אני יושב שם, ואני צריך להודיע לה את זה, הרופא היה שם, בן אדם לא נעים בעליל, ואמרתי לו, אתה צא החוצה, אתה לא מדבר איתה, אין מצב שאתה אומר משהו, אני מדבר, וזה היה נוראי. זה היה נוראי, כי כל פעם שהיא מתעוררת, אני צריך להגיד לה, זה לא נתפס. והמון דמעות, המון בכי, המון תקופה מאוד מאוד חשוכה, מאוד קשה להחזיק זוגיות ככה. אני חושב שזה שאתה עובר את זה וצולח ויש זוגיות בסוף עדיין, זה נס בפני עצמו. באמת, זה דורש המון המון כוחות.
מה עזר לכם כן להתמודד בזוגיות ברמה הזוגית? כאילו, מה יחזיק אתכם? זה נשמע סיטואציה ממש ממש קשה, ממש קשוחה.
וואו, אני לא יודע. כאילו, מן הסתם אהבה, אני מאוד מאוד הרגשתי שאני צריך לתמוך בתקופה הזאת. אבל יש מלא תהיות. אתה אומר כאילו, ובתור גבר, בוא נשים את זה לשולחן, אתה יכול תמיד לקום ולקח את המפתחות, וללכת לחפש מישהי צעירה יותר כאילו. אז זה נורא, ובעידן של ימינו, שאם קצת יש בעיות בזוגיות וקצת זה, אנשים מבטרים די בקלות היום, הרבה יותר מפעם, בוא נגיד ככה, עם כל הרשתות החברתיות וכל מה שקורה. והסטטיסטיקה שהיא גם ככה, של הגירושין היא גבוהה, אז אתה אומר, וואלה, למה? ומה שהחזיק, אני חושב שזה באמת רצון למשהו מיוחד, למשהו שקורה פה, ואתה אתה אומר, אוקיי, גם יש פה בעיות, כשאני עובר לזוגיות הבאה, הבעיות, הן בדרך כלל באות איתך, כאילו אם לי יש בעיות להחזיק זוגיות, או יש לי בעיות בזוגיות, אז זה יבוא איתי גם לזוגיות הבאה, אלא אם כן אני עובר איזשהו תהליך, אז, ואם היא אחלה, ואני נמשך אליה, ואני אוהב אותה, אז בוא ננסה, ובוא נראה. וזה היה קשור.
כמה זמן הייתם בכל התקופה הזאת של הטיפולי פריון הראשונים בעצם?
לפי דעתי זה היה איזה שנתיים.
וואו. אני חושבת שבאמת רק זוגות שיש להם זוגיות מאוד 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 חזקה ומכילה מלכתחילה, סוגלים לעמוד בדבר הזה, כי כמו שאמרת, זה רוכבת שדים, רגשית, מטורפת, ולא מעט זוגות באמת מתפרקים בסיטואציות האלה, וגם הרבה פעמים אחרי, זאת אומרת, אני פוגשת גם זוגות שאחרי שנולדו הילדים, אחרי מתחת האיסורים הזו, זה פירק את הזוגיות.
תראי, נורא קל. אתם נשואות שתיכם, אתם יודעות את זה, נורא קל להגיד במלא סיטואציות, וואלה, למה אני צריך את זה? מה הביגדיל? היום העולם הוא כזה, הכל זמני, הכל קצר, וואלה, בוא נעבור לדבר הבא, ובטא, אני אומר את זה עוד הפעם, לא בצורה לא נעימה אולי, אבל אולי לחלק זה יישמע קצת קיצוני, לגבר זה נורא קל איפשהו לעשות את זה, יחסית.
בטח יותר מנשים.
כן, קצת יותר מנשים אני חושב, כי אתה עדיין יכול לעשות ילדים, ואפילו ראיתי פוסט אתמול של איזה מישהי שאומרת, איך זה שלגברים שיער לבן זה מדהים, יפה, ולנשים זה לא, ואני צריכה לצבוע, היא כותבת. ואני אומר את זה בתור אחד, עם שיער לבן.
אתה יודע, גברים משתבחים עם הזמן, נשים מגיעות לגיל הבלוט, זה אפילו סמנטיקה של ה...
לגמרי, לגמרי, אז אני אומר, זה נורא קל להיפרד בכל מקרה, ואני חושב שאיזושהי בגרות, באמת במה שאמרתי קודם, שהצרות, או האישיות שלך הולכת איתך הלאה, אז יהיה לך את הריגוש הראשון, נכון, זה סבבה, זה מגניב, יהיה לך ריגוש של התחלת קשר ואחלה ומדהים, אבל אחרי זה יחזור להיות אותו דבר, פחות או יותר, אלא אם כן, אתה עושה שינוי משמעותי.
אני חוזרת איתך, עדי, רגע, אחורה בסיפור. בעצם, אז היה לכם את תקופת הטיפולים שהייתה מאוד מאוד קשוחה, נכנסתם להיריון סוף סוף, אני מניחה שהיה שם איזה, כנראה איזושהי תרוממות רוח או שמחה, איזושהי אופוריה של סוף סוף זה יצליח, ואז מה קורה ככה, אתם עוברים את ההיריון תקין, מגיעים ללידה, נגעת בזה קצת, אני רוצה שאני אכנס רגע לנקודה הזאת, מה היה בלידה של מעיין? איך זה עבר עליכם? מה הפך את זה לכל כך טראומטי בעצם
עבורך? אז בלידה, קודם כל, בהיריון עצמו יפית מאוד מאוד אהבה להיות בהיריון. אף על זה, היא מוכנה להיות בהיריון כל הזמן, נראה לי. אני לא יודע, תגידו לי אתם, היא אומרת שזה נורא כיף, זה פשוט מדהים.
אצלי פחות היה כיף, אבל אני זורמת עם הכיף שלה.
היא ממש אוהבת להיות בהיריון.
אני מחפשת נשים שהיה להם כיף בהיריון, אני אחר כך אקח את הטלפון שלה.
בהצלחה לך, כמו שאומרים. אבל בקיצור, ואז זה היה, ואני כלולס לגמרי, לא יודע מה עושים, יורדים המים, לא יורדים המים. ואז יום אחד הזמנו איזה מישהו הביתה שתקן איזה משהו, ואז, ואני הייתי בעבודה, או נסעתי להביא משהו, וכשמתקנים לנו זה משהו בבית, והוא שואל את יפית כל מיני דברים, התקן, זגג, לא זוכר מה זה היה, אז יפית רצה לשירותים וירדו לה המים, והיא צועקת אותו כדי שיורדים לה המים, כן, תזיז את הזה, כן, זה שם, כן, זה פה, כן, זה שם.
גדול.
ועם צירים, תוך כדי. והיא כאילו, הוא שואל את השאלות, והוא לא יודע מה זה, והיא מצירים בשירותים, והיא לא מצליחה לענות לו, וקיצור, ואז אני הגעתי. עכשיו, אני לא זוכר מה עשינו אחרי, אני מאמין שנסענו לבית חולים ישר, ואז אני אמרתי, אוקיי, לידה, יאללה. 5, 6, 7, 8 שעות, ויצאנו, נכון? איזה 30 שעות, משהו כזה. אנחנו היינו שם, זה היה... פשוט מתיש ברמות, לקחנו גם דולה, היא הגיעה, ואני שמה, אני מודה, אני כאילו, אני לא מוצא את עצמי במקום הזה, לשמחתי, אשתי אמרה לי, וגם בגלל הדולה אני מאמין, וגם בגלל המשפחה התומכת שלה, שהם באים וכאלה, היא אומרת לי, אתה לא חייב להיות שמה. עכשיו זה לא טוב תעשה מה שאתה רוצה וזה, זה לא, אתה לא חייב להיות שם באמת ואני אסתדר ויהיה טוב, אבל אני כן הייתי שם וכן השארתי וכן ניסינו לעשות את זה עם אורות מאוממים ועם מוזיקה שאתה אוהב ועם כל הדברים, אבל זה לא עובד, ואני אומר לעצמי בשלב אחרי כמה שעות, אני אומר כאילו זה לא הגיוני שזה ככה אמור להיות, זה לא אמור להיות ככה, כאילו בסוף כמה שעות בן אדם אמור ללחוץ וחלס, כאילו משהו צריך לצאת שם בסוף, והיה שם איזה, לא יודע מה, איזה משהו נתקע קצת, ובסוף, וכל זמן בא רופא ואמר לה חייבים ללכת לוואקום, או חייבים ללכת לניתוח קיסרי ויפית, לא, אנחנו לא, ואני מסתכל עליה ואני אומר, אבל למה? אבל הרופא אומר לך, והיא אומרת אבל לא, והדולה, ו... והדולה גם לא רוצה להידחף מדי, כי יש להם יחסים עם הבתי חולים תמיד, והם לא רוצים להגיד, הם אומרים לה, לאישה תגידי, או לגבר אתה תגיד דברים שמפרים לך, וזה היה מבחינתי, יא על האיסטור, כמו שאומרים, ובאמת אחרי איזה 30 שעות, משהו כזה, בשעה 12 ובדקה, הוא החליט לצאת בלידת וקום, אני לא הייתי בחדר, כי זה היה, לא יודע, לקחו אותה לאיזה חדר אחר, עשו לו את הוואקום, 12 ודקה, בן אדם יצא, כאילו הוא החליט שהוא חייב להיות בתאריך ה-17 לספטמבר במקום ה-16. זהו, ולי זה היה פשוט, למה ככה? וגם אני אגיד יותר מזה, אני לא מצליח להבין את ה... מחברים אותך לאיזה מין משהו כזה, איזה מין חגורה כזאת עם הדופק שלו, וזה כל הנופל, וזה כל הזה, מה זה ימי הביניים האלה? אני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבן אדם שנמצא בלידה, שאמור להיות לו קל, נעים, נוח, כמה שרק יותר, יש לו איזה חגורה שכל נופלת ולא שומעים, והאחות באה והמיילדת ונסעה עוד פעם שישמעו, זה לא בסדר, לא שומעים את הדופק, לא רואים את הדופק, חלס, מה קורה? אז זהו, אז אני שם איבדתי את זה, אמרתי, טוב, הבנתי, אני לא אמור להיות במקומות כאלה, זהו, אבל אז...
היית שם בחוסר עונים, כי זה מה שאני שומע, חוסר עונים מאוד מאוד.
חוסר עונים. חוסר עונים, תוסיפי לזה עייפות טוטלית, כבר 30 שעות באותו מקום. אין, לי היה סיוט, אני לא יכול לעשות כלום. היא לפחות דוחפת, היא בטרנס מסוים. מה הגבר אמור לעשות? עכשיו, שוב, אני לא יודע מה הגברים אחרים עושים, הרבה אני מניח, אני מכיר גברים שהולכים לישון בחוץ או ליד, או לא נמצאים בתוך החדר. אני הייתי רוב הזמן בתוך החדר, לא יודע אם זה נכון לעשות.
אבל זה מה שנולד בך לעשות. כאילו כשאנשים אומרים לי, אני לא יודע בדבד אם זה נכון, כנראה זו החלטה שנולדה בך, ולהיות שם, כן. כאילו, אני חושבת שיש משהו בנוכחות עצמה, שזה נראה מהצד שכאילו אתם לא עוזרים, כי מה אנחנו כבר יכולים לעשות, אבל להיות שם ולהגיד, אני נושא את זה, את המצב הזה יחד איתך, כאילו יש בזה המון, מהנקודת זווית שלי, לשאת את זה, אבל אני חושבת שגם בזה יש הזיה מסוימת, זאת אומרת, גם מי שלא היה בלידה מעולם, אז כאילו לפני כן הכל נראה, אתה יודע, בסרטים, קצת לוחצים באמת, הדבר הזה יוצא, כאילו נראה יותר קל, ואז זה פוגש את המציאות, ובמציאות זה יכול גם להיות באמת לידות ארוכות, טראומטיות, קשות, ומעניין אותי לדעת אם זה השפיע על החוויה ההורית הראשונה שלך. זאת אומרת, עצם זה שהייתה לידה טראומטית כמו שחווית אותה, איך זה הביא אותך להורות הטריה, אם היה קשר בין הדברים?
הפעם הראשונה הייתה דווקא קלה, אני מאוד, אני זוכר שראיתי את המעיין, שם אותו גם באינקובטור קצת, ואני יושב שם ואני כאילו, וואו, זה וואו, יש פה ילד, יו, אני יושב שם ואני כולי בשיא ההתלהבות, אני כאילו באורות, אין, לא מאמין שזה הבן שלי, אני רואה אותו קטן, כזה חמוד, מסכן כזה. אין, הקשר שלי איתו הוא באמת, הוא מדהים, ואני לא אשכח שנסעתי להביא אותו. זה היה איזה יום לפני ראש השנה או משהו כזה, ואני מגיע לבית חולים לקחת אותו, לנסוע הביתה, נסענו לבית של ההורים של יפית, אני חושב, ואני שם לי קצת מוזיקה, ואני מבסוט, וזה 3 דקות לפני הבית חולים, עוצר אותי שוטר, נותן לי דוח של הלייף, אני אומר לו, אח שלי, אני הולך לקחת את הבן שלי, תוותר לי על הדבר הזה, אנחנו יום לפני ראש השנה, הוא מסתכל עליי עם דמעות בעיניים, כי הוא כבר עצר אותי, כבר רשם, והוא אומר לי, אני מצטער, אבל נתתי לך את הכי פחות שאני יכול, ואני קיללתי את האמא שלו באותו יום, אמרתי, איך אתה עושה דבר כזה? אבל אז נסעתי, לקחתי אותו, ושוב, לא האמנתי שנותנים לנו את הדבר הזה, לצאת איתו מבית חולים, כאילו מה, זהו, אין פה מבוגר, מישהו שאומר לי עכשיו,
איך מתפעלים את הדבר הזה?
מה עושים עכשיו? אני הייתי בפחד לא נורמלי, כאילו, לא יעזתי, בקושי להחזיק אותו בטיטולים, לא בחודש הראשון, לא נראה לי חודשיים ראשונים, לא נראה לי שנגעתי, אבל לא, זה לא היה לי טראומה אחרי זה, היה לי מעולה איתו, והיה לו המון המון קושי, הוא היה תינוק שלא נרדם בקלות בכלל, הוא היה עליי מעלה, היה לנו מנסה כזה, צורח מלא, כל מקום שאנחנו נוסעים, אנחנו נוסעים כדור פיזיו גדול, בבגאז', אני לא אשכח איזה נסיעה שחזרנו מאשתי, היא גרה ברמת הגולן, ההורים שלה, ואנחנו בבית שערים, ליד רמת ישי, ונסענו, שעה ורבע נסיעה, וזה היה 11 בלילה, משהו כזה, רבע שעה לפני הבית, הבן אדם, הילד שורח, גם יש איזו בעיה, כנראה שהם עם הפרצוף לאחור או בתוך הנסיעה, עם הכיסא, אז זה לא נוח, זה לא טוב להם, משהו שם לא נעים להם. ועצרנו רבע שעה לפני, והיינו שעה וחצי בתחנת דלק, אני על כדור פיזיו מנסה להרגיע את הבן אדם, והוא לא נרגע, שעה ורבע, בסוף הוא איך שהוא נרגע, אני כבר אמרתי לאשתי, בואי ניסע, שהוא עליי, הוא לא יהיה בכיסא שלו 10 דקות בנסיעה, היא לא הסכימה, זה היה אחד הימים הכי קשים שלי, בזוגיות בטוח, אני אמרתי, אני לא מבין אותך, אני באמת יצאתי משם כל כך עצבני, זה היה לי טראומה, אבל זהו.
זה שלא שוכחים בחיים, אני חושבת, כאילו כל הורה, יש לו את הרגעים האלה בהורות, שהוא אומר, וואו, כאילו, מה עבר עליי שם? מה היה שם? כאילו, באמת.
הגעתי לאיזה קצה.
זה קצה.
באו אלינו אנשים, זה היה, זה היה ליד איזה כפר ערבי באזור שלנו, ובאו אלינו אנשים שם מהאזור, ושראו אותי קופץ עם ילד שעה ורבע, שעה 12 בלילה, כאילו, שאלו אותנו, קרה לכם, אתם צריכים עזרה, אתם צריכים משהו, ואני מסתכל עם דמעות בעיניים, ואני אומר, לא, הכל בסדר, אין מה לעשות. ואני כל פעם שאני נוסע ליד התחנה הדלק הזאת, אני מקלל אותה.
ברגעים כאלה שאתה כאילו מחכה שיבוא ההורי האמיתי, נכון? אני כאילו לפעמים הייתי אומרת, איפה האמא של הדבר הזה? כאילו, איפה המבוגר שיבוא להציל אותי עכשיו ממה שקורה פה? ואז אתה מגלה שאתה זה המבוגר, אין איזה הוראות הפעלה. וזהו.
לגמרי.
כאילו, אתה עושה את הכי טוב ומקווה לשרוד את האירוע.
לגמרי, לגמרי. אז זהו, זה הפעם הראשונה. הפעם השנייה?
כן.
הייתה גם נוראית.
רגע, הפעם שנייה גם טיפולי פוריות, גם אותו סאגה כאילו עברתם?
אותו דבר, הכל אותו דבר. ובפעם השנייה גם הייתה, ליפית ירדו המים, אמרתי, טוב, נוסעים לבית חולים, לידה שנייה, מלא התכתבו איתי, אמרו לי, כל מיני חברות כאלה, אמרו לי, אל תדאג, לידה שנייה זה נפתח בקלות, הכל בסדר, ואני אמרתי, יאללה, אופטימיות, מעולה. ואני, ירדו המים בערב, ואני אומר ליפית, בואי ניסע. היא אומרת לי, לא, אנחנו נשארים לישון בבית. אני אומר לה, מה? למה? אומרת לי, ככה, כי אין לי צירים. וזה, בפעם הראשונה זה היה מים מקוניאליים, אז היינו חייבים לנסוע. פעם שנייה, מים רגילים. אני אומר לה, מה, לא נוסעים? היא אומרת לי, לא. אני מסתכל, אני אומר, וואו, אני בטוח עוד שעתיים, אנחנו כבר עם תינוק ביד. והיא אומרת לי, לא, אנחנו עכשיו ישנים פה. נשארנו לישון בבית, נסענו בבוקר למחרת, ואז היא אומרת לי, כן, ועכשיו אנחנו נוסעים, נכנסנו וזה, ועכשיו בוא נלך לאכול ארוחת בוקר. אני אומר לה, מה? תגידי, מה עובר עלייך? הלכנו לאכול ארוחת בוקר, ואז חזרנו, ואז הם עשו בדיקה ואמרו, וואי, אתם גנובים לגמרי, אתם צריכים עכשיו דחוף להיכנס, רצה פנימה, נכנסה. ואמרתי, יאללה, מעולה, שעתיים אנחנו בחוץ. 26 שעות, 28 שעות, לא יודע כמה.
וואו,
ירוף.
גם שהגיע ככה על הקצה כבר?
כן, זה לא היה לקצה, מסתבר, היה פשוט איזה משהו בדופק, אז הם הכניסו אותה מהר וזה, אבל אותו דבר, דולה אחרת, אני כאילו, מה אני עושה פה, למה אני פה?
ואיך נקלטתי לזה שוב?
איך נקלטתי לזה שוב, האם אני צריך להיות בפנים, ויפית אומרת לי, לא, תהיה בחוץ, אם אתה רוצה, ואני כאילו, אני לא יכול להיות בחוץ, אני לא מרגיש, אבל בשלב אמרתי, חלס, זהו, זה עד פה, שעתיים אחרונות ישבתי בחוץ, כבר מדוכה, כבר לא מבין מה עושים. גם כן, הרופאים באים, אומרים, יאללה, תיכנסו לניתוח, תיכנסו לזה, ויפית, לא, אנחנו לא. באיזשהו שלב היא הפסיקה את הכל, הפסיקה זירוזים, הפסיקה הכל. ואמרה, חלס, עצרו. ואני מסתכל עליה ואני אומר, למה? אבל הרופא אומר שצריך לזרז, ואת אומרת, חלס? והפסיקו הכל, ואני כבר, זה השלב שבו נשברתי, אמרתי, אני במשחק הזה לא יכול להיות. לא יכול להשפיע ולא יכול להיות. יצאתי החוצה, ובסוף גם וקום. ולי זה היה פשוט יותר טראומטי מהראשון.
וזה השפיע אחר כך על ההמשך?
אז אני לא יודע מה השפיע, כי אנחנו נכנסים לקורונה. זה היה חודש לפני הסגר הראשון, ואז הגיע הסגר הראשון. והסגר הראשון לא רק ש... אני, אפשר להגיד, איבדתי את כל ההכנסות שלי, כי הייתי בעסק 100% פרונטלי, והבית, אישה אחרי לידה, אני צריך לתמוך, ילדה בת חודש, ילד בן 2.5, ואני מרגיש שהילד לא מקבל מספיק attention, ואני בהתחלה ממש, ממש לא אהבתי את התינוקת הקטנה שנוספה לחיינו, והייתי, אני לא יודע אם בדיכאון בגלל הקורונה, או בדיכאון אחרי לידה, אבל הסתכלתי בגוגל אחרי זה וראיתי ש10% מהגברים יש להם דיכאון אחרי לידה. פשוט הייתי בהשתבללות, השתבללות של חצי שנה.
אני אומרת שכאילו עצם המושג הזה בכלל, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים שקיים דבר כזה, כאילו דיכאון אחרי לידה לאבות,
אני לא ידעתי.
הוא לגמרי לא מדובר, הוא לא מוכר אפילו.
אני לא ידעתי שזה היה, שקיים דבר כזה, ופשוט חיפשתי בגוגל, אמרתי אולי זה זה.
איך אתה מרגיש להיות במצב הזה? כאילו מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי בעצם? מה עבר עליך?
תראי, עוד הפעם, אנחנו מדברים על סגר ראשון. אנשים שם איבדו את עצמם לחלוטין. אני גרתי במושב, אז אמרתי עצמי, אוקיי, אני כל יום קם בבוקר, שם בתיק של... היה לי תיק כזה של הבן שלי, שאני לוקח אוכל, ואנחנו למזלנו במושב, יש לנו שטחים פה, אז יצאתי איתו בבוקר, חזרתי איתו בצהריים לשנת צהריים, אחרי הצהריים יצאתי איתו עוד פעם, והייתי רוב הזמן פשוט מנסה להעביר את הזמן, כי אני כשאני בבית בארבע קירות, אני מאבד את זה לחלוטין, אם זה הרבה זמן. ואני מניח שבקורונה, בתקופה הראשונה, הרבה אנשים איבדו את זה. אני מדמיין לעצמי מה אנשים כאילו עשו בקומה רביעית, בלי מרפסת, אני לא יכול לחשוב על זה אפילו. זה מצב שהוא קיצוניות מטורפת, אני לא יודע, אנשים, אני בטוח שהרבה זוגות שם התפרקו בתקופה הזאת ואיבדו את עצמם. אז אני לא נהניתי מאוד בסיטואציה, לא אהבתי את הילדה הזאת שנכנסה לילדנו בהתחלה, לחיינו, וזהו, פשוט השתבללתי בתוכי, לא, וניסיתי לשרוד את התקופה, אין פה משהו אחר, לא הייתי התומך הכי גדול בעולם, לא האבא הכי טוב בעולם נראה לי, אבל הייתי, פיזית הייתי.
שיתפת מישהו במה שאתה מרגיש שם?
לא זוכר. אולי חבר טוב שגם בדיוק היה לו ילד קטן אז בזמנו, אולי קצת התייפית, אבל גם לא יותר מדי, כי היא הייתה אחרי לידה.
זהו, איך היא קיבלה את זה, שאתה מביא קושי שלך, שהיא בעצם, אם אני מניחה כאבים פיזיים עדיין, לא חזרה לעצמה, הגוף שלה השתנה, כאילו פתאום אתה אומר שלך קשה, יש הרבה אנשים
שחזרה לזה. אז לא שיתפתי יותר מדי. לא שיתפתי יותר מדי, נראה לי התייפית, כי א', לא ידעתי לגמרי מה עובר עליי, וב', לא הרגשתי שאני צריך להמיס עליה גם יותר מדי. אז כאילו די שמרתי את זה, אפשר להגיד לעצמי. זה היה תקופה שהיא זכורה לי כרעה מאוד, בוא נגיד ככה, חצי שנה רעה מאוד, חצי שנה הראשונה. לא יכול להגיד יותר מדי שאני זוכר משהו אחר, ואני לא יודע מתי זה השתנה, אבל השתנו דברים. אחרי חצי שנה גם העסק שלי התחיל לפתוח מעברים עוד הפעם, ולי זה מאוד חשוב, אתם מכירות אותי מהתחום הזה, אצלי זה מאוד 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 חשוב לי שאני יוצא החוצה, שאני עושה דברים, וזה עזר לי, אני חושב גם בנושא של ההורות, פתאום לקבל את הילדה הזאת, היא גם התחילה לקבל אישיות, ויש לה וואחד אישיות, אז כאילו אתה לא יכול לא להתאהב בדבר הזה באיזה שלב, והיום כאילו היא, מה זה? זה דבר מדהים.
והרבה אנשים מספרים על החוויה של להתחבר לילד דווקא בגיל כמה חודשים, זאת אומרת, זה משהו שלא מאוד מדובר, אנשים לא מרגישים נוח לשים את זה על השולחן ולומר, אני חייבת להודות שאני לבן הבכור שיקח לי ארבעה חודשים ככה הרגשתי שאתה יודע, סבבה, הוא פה וזה. ממש זוכר את הרגע הספציפי שזה קרה, וכשדיברתי על זה עם נשים, הרי יש איזה פנטזיה, כזו ראיתי את הילד, ותוך שנייה הרגשתי את הלב מתפוצץ וזה וזה, אבל פעמים זה לא פוגש את המציאות. וזה חשוב גם לדבר על זה, זאת אומרת, לתת גם לדבר הזה לגיטימציה.
אז אני אגיד שפה המזל, במקרה שלנו, שיפית שתמיד ילדים היה כל כך רחוק ממנה, היא דווקא לא מחוברת לצד הזה שבה, כשהילדים נולדו, לא ראיתי אמא טוטלית כזאת מעולם.
זה
על הטבעי
מ-day one,
זאת אומרת, זה על הטבעי... מחובר מ-day one, וואו, כאילו אתה אומר, מה זה? זה לא הגיוני. ובחורה שזה היה כל כך רחוק ממנה, כאילו, היא לא חשבה על ילדים עד גיל 30 וזה היה רחוק ממנה, והיא גם לא חשבה שהיא תתחבר אליהם ככה.
כל המנעד, יש את אלה שזה בא להם באמת מאוד מאוד בטבעי ובקלות, יש את זה לוקח יותר זמן, והכל מותר והכל בסדר, ואני חושבת צריכה להיות ה...
לגמרי, 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 אז פה כאילו, באמת... יש לה, ומה שיפה אצלה זה שהיא לא, אין לה מוסכמות, זה לא מעניין אותה מה חושבים אחרים, שזה גדולה בעיניי בקטע הזה, נורא קל ליפול עם מוסכמות חברתיות, מאוד מאוד קל, בהתחלה היא אמרה לי, טוב, אולי נעשה חינוך ביתי בכלל, ואמרתי לה, מה את משוגעת, כאילו, מה, זה ייצור לנו ילדים בודדים, עריריים וחסרי ידע, ופתאום נפתחתי לעולם הזה, והבנתי שיש מצב שזה יהיה בדיוק הפוך אגב, שהם יהיו ילדים בי פאר הרבה יותר מפותחים, בגלל שיש להם כל הזמן attention, ואם מפעילים אותם, לאשתי, באמת אפשר להגיד שהיא מפעילה אותם באופן מטורף, נותנת להם המון חופש, אני אבא מאוד מאוד עוטף, יותר מדי עוטף, לא מסוגל, כאילו יאללה, אני לא כזה סומך, והיא מאוד מאוד סומכת, זה מאוד מפתח, אז באמת לזכותה יאמר שהיא עושה את הדברים אחרת, וזה היופי, וזה לפי דעתי נתן המון 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 דברים בהורות הזאת, וגם שינה אותי בתור אבא.
אמרת פה איזה משפט אחד שאני רוצה רגע להתעכב ולהבין, למה אתה מתכוון שאתה אומר אבא יותר מדי עוטף, מה זה אומר?
אני בהתחלה הייתי צמוד למעיין, צמוד כל הזמן. לא, אין, הוא איתי, הוא לידי, אני לידו, אני עוזר לו בכל דבר, ואני חושב שזה בעיה. כשאתה עוזר לילד כל הזמן, אתה שם לו בגדים, אתה מצחצח לו שיניים, אתה מאכיל אותו בהתחלה, אתה לא נותן לו לעשות את הדברים לבד, זה איפשהו מסרס את הגדילה שלו, וכן, הוא יחטוף פחות מכות שאתה לידו כל הזמן, נכון? אבל תן לו קצת, תן לו. יחד עם זאת, אני לא אשכח את הפעם הזאת שאנחנו יושבים בן חרוד אצל סבא וסבתא שלי, ויש שם דשא, בן חרוד זה קיבוץ בשיפוע. אנחנו יושבים בחוץ, אוכלים, אני יושב עם קפקפים, ואז מעיין מחליט בגיל שנתיים ומשהו, לעלות על איזה קלאב קאר של דודה שלי, ובמקרה הוא לחץ על האמברקס, שזה, אתה רק לוחץ, אתה רק צריך ללחוץ, זהו, אתה לא צריך להניע, אתה לא צריך לעשות שום כלום, והדבר הזה מתחיל לנסוע בירידה, ואני רואה את הילד מסתכל עלינו, מרחק של איזה 10 מטר מאיתנו, ואני רואה אותו, הוא מסתכל בחוסר אונים ואומר, אבא, מישהו, מה, שיצילו אותי, כי אני לא יודע מה אני עושה עכשיו, וזה היה אינסטינקט הבאי, כולם מסתכלים, כולם רואים את הסיטואציה, ואני אמרתי, אין סיכוי שאני מגיע אליו, זה לא הגיוני, כי הוא יורד כמה מטרים, זה היה מאוד מהר, והוא יורד ומתרסק על מקלט, ואני טסתי, ואני מנסה לתפוס אותו, ואני ממש, עוד 2 מטר אנחנו כבר מהדבר הזה, ואני אומר, אני אצליח לעצור את הדבר הזה, אני אצליח, בסוף תפסתי אותו, שלפתי אותו מהדבר הזה, והקלאבקר התרסק לחלוטין שם על המקלט, אז הנה יש גם אינסטיקטים הבאים שמצילים כשאתה זה, ו...
כמה שנים ירדו לך מהחיים בסיטואציה הזאת?
לכולם.
אין ספק.
אני חושב שהיינו מבועלים, יפית בכתה שם, היא לא האמינה שזה קרה, בכתה, היא לא הצליחה להירגע כל הערב, כל הערב היא לא הצליחה להירגע, דודה שלי נראה לי חסה לטראומה, כאילו, ומאז הקלאבקר כבר לא חונה שם במקום הזה. וואו, זה היה... אז אבא עוטף, אבא לפעמים
זה... זהו, זה מדהים שתפקה שאתה אומר שבתור אבא עוטף, אז אתה יודע, החיים זה החיים, ואני חושבת שזה חלק מהעניין שלנו כהורים, כמובן לעטוף ולשמור ולגונן, אבל גם להכין לחיים, זאת אומרת...
לגמרי, לגמרי. כן.
קודם כל... וואי, שני אירועים מלחיצים, נראה לי עוד
יש... בסדר, לכל אחד יש בטח אירועים כאלה, כאלה מקבילים, כאלה אחר, או אחרים.
לגמרי, אביבית פה עם 3 בנים, אז נראה לי כאילו יש לה מספיק אירועים לחיים שלמים.
תגיד, מתקשרת להגיד לי, הם פתחו את הסנטר, אני מרגיעה אותה, אמרת לה, הכל בסדר, מקסימום ידביק, אולי, הכל בסדר.
לגמרי.
סיפור אמיתי משבוע שעבר.
כן, כן, שומר על הרנות, ההורות שומרת על הרנות כל הזמן. אני יכולה להגיד לך, עדי שמהצד, כל כך נראה שההורות, אני ככה מקורסים שהייתי אצלך בהתפתחות אישית וכל מיני דברים, אבל אתה מביא הרבה מאוד פעמים את הסיפורים על הילדים שלך, כמקום שמאוד מעצב את התפיסת עולם שלך, את מי שאתה, ככה זה נשמע, כאילו יש אימפקט מאוד מאוד גדול, ואני תמיד, גם אני, יש לי בלוג לאמהות, שאני כותבת בו הרבה פעמים שההורות פשוט מעצבת ונותנת לנו שיעורים שהם לא היו קורים בשום סיטואציה אחרת בחיים, והם אשכרה מלמדים אותנו על עצמנו ועל העולם הזה המון, וזה דבר שהוא אין לו מחיר, ואנחנו רק צריכים רגע ללכוד את, את השיעורים האלה, את הדברים האלה. אז אני מאוד מאוד מתחברת אליך באימפקט שאתה לוקח את ההורות שלך באמת בצורה מאוד יפה, היא מאוד מסקרנת ומאוד מעצימה, וזה גם מאוד מתחבר לי גם למה שאני עושה בעשייה שלי עם, עם האימהות, אבל גם בכלל לתפיסה שלי האישית כאימא, והבאת פה הרבה מזה, וכן ככה אנחנו לקראת סיום, וחשוב לי לבקש ממך, לשאול אותך, איזה מסר היית רוצה להעביר להורים שעברו דברים דומים או שכרגע עוברים ונמצאים בהתמודדות, כי דיברת פה על טיפולי פריון ודיברת על לידה טראומטית ודיברת על דיכאון אחרי לידה, מה עבד לך ואיזה מסר היית רוצה להעביר למי ששומע אותנו ומתמודד כרגע?
אז קודם כל אני אגיד שההתמודדות בעיניי הכי גדולה של הורים היא בלי קשר לסיפור שלי ולמה שאיך שאנחנו הבנו את הילדים, זה להיות נוכח. בעיניי זה האתגר הכי גדול היום של הורים. להיות נוכח, כי זה נורא קל להיות נוכח פיזית, נורא מאתגר להיות נוכח בסיטואציה, ולהיות בה. והיום, בעידן שיש לך טלפון, זה נורא קל להיות כל הזמן בטלפון, ואני רואה מלא הורים, כולל אני לפעמים שנופל לזה, ואני לא אשכח יום אחד שבאתי לאסוף את הבן שלי, ואני בטלפון באיזו שיחה עסקית, ואני אוסף אותו, אני עושה לו ככה על הראש, אני אומר לו אלן אלן, ואני אוסף אותו, ואני לוקח אותו, ואני בדרך מדבר, ואני בדרך הביתה ממשיך לדבר, וזה נסיעה של איזה שתי דקות הביתה אצלנו, מהגן, ואז אנחנו מגיעים לחנייה, אני מנתק את השיחה, והוא מתחיל לבכות, מה זה לבכות? והוא נעלב ברמה שאני באמת, וואי, אני עד עכשיו אני רק חושב על זה, בא לי לבכות, באמת, איך העלבתי אותו ככה? יש פה בן אדם, כאילו בן אדם, עזוב את זה שזה הבן שלך, יש פה בן אדם, אתה לא מתייחס אליו אפילו.
אבל וכאילו... רק אני יודע שעצם זה שהוא כל כך נעלב, זה רק מעיד על זה שהוא כל כך רגיל ליחס אחר בדרך כלל, ובגלל זה זה היה כל כך שוק בשבילו. כי אם זה היה משהו שהיה טבעי לו, אז הוא לא היה נעלב, זה טבעי, אבא אף פעם לא מתייחס, אז אני חושבת שזו נקודה גדולה לזכותך.
יכול להיות, אני לא יודע, אבל... אבל אני באמת...
אני באמת חושבת ככה שזה יפיע אותו.
אחלה, נקודה חיובית, נקודת אור בכל הסיפור הזה, אבל... ואז אני אמרתי לו, תשמע, תקשיב, אני זוכר שהוא ישב על הרצפה שם בחנייה, ואמר לי, ושאלתי אותו, מה, אתה נעלבת ממני? כי לא דיברתי איתך, כי לא אמרתי לך שלום, כי לא ניתקתי את הטלפון, והוא אומר לי כן, והוא בוכה, וזה. הוא היה בין איזה ארבע, משהו כזה כבר, ואמרתי לו, תקשיב, פעם הבאה שאתה רואה אותי עם הטלפון, אתה אומר לי לנתק, והוא אומר לי, ואתה תנתק, אמרתי לו, ואני אנתק, אני בחיים, תזכור מה שאני אומר לך עכשיו, אני, מה שעשיתי עכשיו, אני נורא מצטער, זה לא אמור להיות ככה, אני בחיים לא אעשה את זה יותר, לעולם. ואתה, אם אתה תופס אותי בסיטואציה כזאת, אתה אומר לי, ואני ישר מנתק, וגם בדיעבד אמרתי, איזה שיחה מטופשת, כאילו מה, לא יכלתי לקבוע אותה רבע שעה אחרי זה, להגיד לבן אדם, יופי, חזרת אליי, מעולה, אני רבע שעה מצלצל אליך. לא איזה שיחה שתקבע גורלות, זה לא הייתה שיחה, וואו, סגרת עסקה של 50,000 שקל עכשיו. אז זה המסר, קודם כל תהיה נוכח, זו החוכמה, זו הגדולה בעיניי. ואני מודה שלי זה קשה, אני המון פעמים תופס עצמי בבריחות, אז אשתי אומרת לי כל הזמן, והיא מודעת לזה, אם אתה בבריחה, אתה צריך עכשיו את זה, תצא מהבית. אתה לא יושב בבית בסלון ועכשיו כל הזמן בטלפון והם עכשיו לידך, זה לא קורה. עכשיו בוא ניקח את זה למסר בקשר למה שעברתי. קודם כל בקשר ללידות, אני חושב שתאום ציפיות אמיתי עם הבת זוג שלך זה דבר ממש חשוב, ואם תהיה עוד לידה במקרה שלנו, לא נראה לי שאני אהיה בתוך הלידה, זה לא כזה משמעותי עבורי, וגם זה לא כזה משמעותי עבורה שאני אהיה, כי היא תמיד לוקחת דולה, ותמיד שש אחים ואחיות, תמיד האמא והאחות בדרך כלל נמצאות שם, אחת מהאחיות לפחות, והם עברו כבר ארבע לידות, אז הן יודעות יותר טוב, אין להם בעל לתמוך, אז קודם כל, אם אתה מצליח לעשות תאום ציפיות כזה, וזה מה שמרגיש לך נכון, לך על זה. זה בעניין הזה, ובקשר של כל הטיפולי פוריות, אני בזעקה וקריאה, לא עבורי, עבור אנשים אחרים, חבר'ה, יש פה וקום. הוואקום הזה שווה הרבה כסף, ושווה המון עזרה לאנשים. אנא מכם, מישהי, שהיא מטפלת בזוגיות, בהורים, בילדים, בדולה כזאת או אחרת, תעזרו לאנשים האלה, תלוו אותם בתהליך, קחו סכום כסף מסוים, ואנשים ישלמו על זה לפי דעתי.
זה בדיוק מה שאני עושה בקליניקה שלי, זאת אומרת, מתוך הניסיון גם אני עברתי ייסורי על להביא את שלושת ילדיי לעולם, אני גם לא ילדתי אף אחד מהם, וזה מה שהבנתי, כשתהליך הזה שהוא ארוך והוא מורכב, והוא מלא טלטלות רגשיות וציפיות ואכזבות וקשיים, אני לבד שם, אני פשוט לבד שם, ואני לא רוצה לדבר עם בן הזוג כדי לא להפיל עליו את הקושי שלי, וחברה לא יכולה להבין מה אני עוברת, ואני מסכימה איתך, מגיעות אליי נשים לקליניקה, וזה בדיוק מה שהן מספרות, שהן מדברות עם חברות ילדות, ועם אימא ועם אחות שהן בקשר מאוד טוב איתם, אבל המרחב הזה יש משהו שמבין ומכיל אותם, כמו שאין בשום מקום אחר. וזה ממש נכון, אגב, בכל תחום בחיים שלנו, שאנחנו נמצאים באיזה מסלול שאנחנו ככה לא יודעים מה הדרך, נמצא איזה מישהו או מישהי שנמצאים איזה צעד או שניים לפנינו לאותו המסלול, שככה ילוו אותנו וינחו אותנו ויהיו איתנו שם.
לגמרי, לגמרי, וזהו, ובקשר לטיפולים וכל התהליך הזה, זה אחד המקומות לבדיקת הקשר, מה שנקרא, ושם אתה יודע עד כמה אתה חשוב לך הקשר, או פחות חשוב לך הקשר, אז אין לי מסר בעניין הזה, כאילו, כשאתה נכנס בכלל לזוגיות ולילדים, לשלב של אהבת ילדים, תחשוב טוב, תחשבי עד גם, האם זה הבן זוג שאני רוצה כאבא או כאימא לילדיי, ואם כן, אז לכו על זה, ואם יבואו צרות בדרך, תזכרו שהצרות יבואו גם, והם יבואו, תזכרו שהצרות יבואו איתך גם למקום אחר, אם תלך לזוגיות אחרת, וזאת אומרת, אולי לא של פוריות יכול להיות, אבל האישיות שלך היא תגיע איתך למקום אחר, ו... גם האישיות שלך מביאה אליך ומושכת אליך בנות זוג מזן מסוים, נקרא לזה, עם התפתחות מסוימת. אז אל תצפה שאם אתה עובר למישהי אחרת, אתה תקבל פתאום מלכת יופי מדהימה, מכילה, שהיא בול מה שאתה רוצה. ושוב, אני לא יועץ זוגי, אין לי שמץ שמושג בדברים האלה יותר מדי, אבל אני רק אומר שצריך לבדוק טוב. כן, אני שוב, ואני קטונתי, כי יש אנשים שמחליקים זוגיות, ופתאום הם למדו כמה דברים, וזה אחרת לחלוטין, אבל תבדוק את עצמך טוב, מה אתה צריך לעבור, כדי שאתה תייצר זוגיות טובה יותר, זהו, ואם אתה יכול לעשות את זה בזוגיות הנוכחית, מה טוב? ואם לא, גם מה טוב, כל אחד שיעשה מה טוב.
טוב, אני חושבת ש... כאילו דיברנו פה על נושאים שכל אחד מהם הוא חיים שלמים, זה כאילו מסע שלם, זה התמודדות שלמה. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, כי אני לא יודעת כמה אתה מודע לכל הייחודי שאתה מביא, לכל האותנטי, לכל הפתוח, המכיל, המביא את האמת, שם אותה לשולחן, ואני חושבת שאחת המטרות שאיתם יצאנו לדרך, אני ואביבית עם החזון הגדול, זה להביא את הקול האותנטי של המסע להורות, שיש הרבה בושה שם לפעמים, והרבה הסתרה, והרבה פסון, ורגע נשחרר את כל הדבר הזה, ונגיד חברים, כולנו באותה סירה, אנחנו חווים את אותו דבר, הדרך מלאה בקשיים, ולא ננסה לטשטש אותם, אלא ננסה לצמוח מהם, אמיתי, לא כקלישה, וכל כך להגיד אותם, זה מתחיל בלהגיד את האמת הגולמית, כמו שאני אוהבת להגיד, כמו שהיא, אז תודה ענקית על הקול הזה ועל הכוח שאתה נותן בעצם בזה שאתה מביא את האמת שלך, ותמשיך עם זה, זה נפלא וזה מקסים.
וזה גם, משפט אחד, זה גם נותן המון לגיטימציה לאנשים אחרים שמרגישים ככה, ולא נעים אתם להגיד את זה בכל רע, מרגישים לא נעים מעצמם קודם כל, מהסביבה, כי איך הסתכלו, אז באמת הופך אותנו לנורמליים, לבסדר.
כן.
כמו השיר, I'm only human after all. זה הדבר. אז זהו, אז תודה, ואם ירצו ככה להגיע אליך, לשמוע אותך, איפה אפשר למצוא אותך, אם אתה מעוניין שימצאו אותך?
אם אתם רוצים לשמוע אותי, אז מה שאתם רוצים זה בנושאים שאני מדבר עליהם, זה, שזה בדרך כלל עמידה מול קהל, יצירת פודקאסטים, כמו זה, התפתחות אישית, אז אני מעביר קורסים של NLP לעסקים וקורסי עמידה מול קהל, קורסים בנושא בניית אוטוריטה, אז פשוט הכי קל ללכת לאתר שלי, קוראים לו הדי קרן, יש שם גם את הפודקאסט שלי עוברים מקדמת הבמה, שם אני מביא אנשים שנמצאים וחיים בקדמת הבמה של חייהם האישיים או העסקיים, המון מרצים מאוד מאוד מוכרים, ידועים וכל מיני אושיות שעשו דרך, ופייסבוק ואינסטגרם, אבל בעיקר באתר ובפייסבוק אולי, ערוץ יוטיוב, ומשם הדרך פתוחה, נראה מה כבר יוביל, לאן זה יוביל. ותשמעו בשם... גם על ההורות, כן. אני שם מדבר גם על ההורות, מכל מיני זוויות ומביא מדי דוגמאות.
ואנחנו דגמנו את הקורסים שלך אישית, אז אנחנו ממליצות ממקור ראשון.
בהחלט, המלצה חמה מגוף ראשון.
אחלה, אחלה, תודה רבה.
זה היה תענוג, ממש תענוג לדבר איתך. תודה רבה.
בכיף, בכיף, באהבה, ותודה שהזמנתם אותי.
תודה לך. יאללה, להתראות ונפגש בפרק הבא, כל המאזינים והמאזינות שלנו. ביי.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. אם אתם רוצים לקבל עוד תכנים בנושא או להגיע לליווי אישי או לסדנה, כנסו לדף הפייסבוק, הגוגל או האינסטגרם של אביבית צייג באור ודנה יוסיפוביץ'.